רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום. החל מהתקופה הקרובה נתחיל לעשות משהו חדש בעל המשמעות, והוא להעביר סדרות של קורסים על פילוסופיה פוליטית, כלכלה, אמריקה, אסטרטגיה, ובעצם כל הנושאים שהפודקאסט עוסק בהם. עכשיו, הסדרה של השיעורים היא תעבור בזום, בגלל שאנחנו לא יכולים להיפגש. זה בימי חמישי בשעה 21:00. והסדרת שיעורים תשלח רק למנויים. מי שיהיה מנוי במנוי בסיסי ביותר ב10 שקלים לחודש ומעלה, בעצם הקישור לשיעור שלח אליו. כמו כן, השיעורים יוקלטו, ואתם תקבלו גם חומרי קריאה למי שרוצה להתכונן לשיעור מראש. ומי שלא יכול להיות בשיעור, יקבל את השיעור באופן מוקלט. עכשיו, בהמשך להודעה הזאת, אני שולח לכם שיעור שהעברתי שנה שעברה לסטודנטים מצטיינים על הדמוקרטיה באמריקה של אלקסיס דה טוקוויל, שזה בעיניי גם הספר חשוב על דמוקרטיה וגם הספר חשוב על אמריקה. אז אתם מוזמנים להאזין לשיעור לדוגמה, ומי שרוצה באמת להצטרף אלינו לסדרות השיעורים האלה, שבאמת יהיו על הנושאים שהפודקאסט עוסק בהם גם ככה, אבל כמובן עם אפשרות לשאלות ותשובות ואפשרות להעמקה נוספת, מוזמן להצטרף למנויים, והוא יקבל את הקישור לשיעור במייל. כאמור, השיעור ביום חמישי בשעה 21:00. אם יש מועד אחר שיהיה יותר טוב, אולי נעביר את זה, אבל כרגע זה המועד. נעשה את זה באופן ניסיוני.
כדי לעשות מנוי, אם אתם לא מצליחים לעשות את זה דרך הלינק שמצורף לפרק, אתם מוזמנים לעשות את זה או דרך הטלגרם, תחפשו שם על המשמעות, או דרך הפייסבוק, גם שם יש קבוצה שאפשר לדבר איתי ולשלוח הודעות, אז ככה כל הדרכים מובילות לרומא.
הערה אחרונה, כמובן שהשיעור הוא לא באיכות הקלטה של הפודקאסט, האיכות הקלטה הרגילה, כי הוא לא עבר דרך אורך סאונד, זה סתם משהו ניסיוני שאני שולח לכם, אז תהנו, אז אני אמא.
שיעור דרמטי דה טוקוויל, הוא אחד ההוגים שאני הכי מעריך. אז ככה. ניתן הקדמה קצרה על אלקסיס דה טוקוויל, נדבר קצת על החומר רשות, ואז נעבור לחומר שזה עיקר השיעור, שזה על דת ומדינה. יכול להיות, אני לא מבטיח, אבל יכול להיות שניתקע רק בחומר רשות, ושהשיעור הבא יהיה על דת ומדינה. תלוי כמה תתעניינו בחומר רשות. אז ככה. אלקסיס דה טוקוויל, צרפתי, שמו מעיד עליו שהוא ממעמד האצולה, זאת אומרת, הוא קשור לעיר שנקראת טוקוויל, והוא האציל של אותה עיר. מתמזל מזלו שלא להירצח במהפכה הצרפתית, כלומר, המשפחה שלו היא משפחה אצילית, וכידוע, במהפכה הצרפתית היה ניסיון לא רק לביטול מעמד האצולה, אלא ממש לרצוח את כולם ולדאוג לזה שהם יהיו תהורים אצילים, מבני אצילים ומקום מיני כאלה. דה טוקוויל, משפחתו לא נרצחת במהפכה, למרות שחלק מבניה מוצאים את מותם. ובסופו של דבר, מי שמכיר קצת ההיסטוריה של המהפכה הצרפתית, יודע שהייתה מהפכה, ואחר כך הייתה איזה מין ריאקציה, בעצם חזרה למשטר של בית בורבון, משטר שיש מקום להצילים שם, משטר שהצילים לוקחים שם מקום די מרכזי. עכשיו, דה טוקוויל באמת היה שותף במשטר הזה של בית בורבון, ואפילו הוא כיהן לתקופה מסוימת כשר החוץ של צרפת. אבל החיבור הבאמת גדול שדה טוקוויל כתב, זה החיבור הזה, שנקרא הדמוקרטיה באמריקה, חיבור אב קרס, בעצם ספר מסע, זה לא ניתוח של, נקרא לזה, משטר כמו חוקת החירות, של הייק עם מערות שוליים, ולא, באמת סיפור מסע, של דה טוקוויל באמריקה, והחיבור השני זה קשה מאוד להשיג אותו, זה הוצאה מאוד ישנה, אני מקווה שהיא תצא שוב, השפה שלה היא קשה, זה המשטר שהיה והמהפכה. אלה שני הדברים שיש לנו מדי טוקוויל, בעברית לפחות. עכשיו, מה שמעניין בכל הסיפור הזה עם דה טוקוויל זה שהוא הגיע לארצות הברית כחלק מהניסיון של צרפת להבין איך מתנהלת מערכת בתי הכלא האמריקאית, והוא לוקח את המלגה הזאת, את המלגה של המחקר, נוסע לארצות הברית ושם בבית חוקר את מערכת בתי הכלא. אז הוא מפיק דוח על מערכת בתי הכלא, ועל הדרך הוא גם מפיק איזשהו ספר מסע שעוסק בדמוקרטיה, שעוסק במשטר החדש והמאוד מהפכני והמאוד נקרא לזה בתולי, ושאף אחד לא באמת מבין את ההשפעות הסוציולוגית שלו, שזה הדמוקרטיה. עכשיו, בהקשר הזה של הדמוקרטיה, הוא מפיק מסמך שמדבר על המשטר ומדבר על החברה, ואפילו יש לו כמה פרקים די משעממים שלא כדאי לקרוא אותם, שהם עוסקים בגיאוגרפיה של ארצות הברית. כי כמובן יש קשר בין גיאוגרפיה לבין איך החברה האזרחית בעצם מתקיימת. נגיד מקום שהוא מאוד פריפריאלי של הרים, אז בכל העולם הוא נראה די אותו דבר. מקום שהוא יחסית עני, מקום שיחסית הוא מסורתי, מקום שיחסית שומר על המנהגים שלו, אין בו הרבה מסחר וכו' וכו'. זה מקום שהוא קרוב לים, או שיש לו נהרות רחבים שיוצרים מסחר, הוא נראה אחרת. עכשיו, אנחנו עומדים להתמקד, החידוש נקרא לזה של אלכסיס דה טוקוויל, זה לא הדיבור על המשטר, אלא הדיבור על החברה. וזה מה שמיוחד בו בעצם, בתור הוגה, זה שהוא מצד אחד הוא פילוסוף פוליטי, מצד שני הוא לא מדבר הרבה על המשטר. ניתן רגע את הקיצונות הכי גדולה. מקיאוולי, שהוא כותב אל הנסיך, והוא כותב אל המנהיגים, ואומר להם, חוקים טובים עושים אנשים טובים. זאת אומרת, איך שאתם תעצבו את החוקים במדינה שלכם, ככה החברה תתעצב. ודה טוקוויל הולך בדיוק באופן ההפוך. הוא אומר, החברה היא הדבר הדומיננטי, החוקים משקפים את החברה, ולא החברה משקפת את החוקים. זה הרעיון של דה טוקוויל. אני אשמח אם כמה שיותר מכם יצאו מהמסכים השחורים, שיהיה פה יותר אווירה של סמינר ופחות של הרצאה פרונטלית. אז בואו ננסה רגע להתקדם, לגעת נושא. אוקיי. בואו נפתח את הנקודות שהכנתי. אוקיי, אז ככה. אני רוצה שתפתחו בחומר מבוא, בחומר הרשות, בעמוד הראשון של החומר רשות, וככה הוא בוחר להתחיל את החיבור שלו, וכבר בהתחלה של החיבור, בעצם אפשר לראות את הדבר שילווה אותנו לאורך כל הספר. בעצם את הדבר הכי חשוב בדמוקרטיה. מישהו קרא את החומר רשות, יודע להגיד מה הדבר הכי חשוב, או החידוש הכי גדול בדמוקרטיה לדעת טוקוויל? אוקיי, אז בואו תפתחו, אנחנו בעמוד הראשון, אם אתם רוצים להשלח לכם את הקישור שוב, את הקישור לחומר רשות הזה. אני שולח את זה בצ'אט. אוקיי, בסדר. אז אתם יכולים לפתוח, ובואו נראה איך הוא פותח את החיבור הזה, כי הוא באמת עושה פה עבודה יפה, אני מת עליו. הוא אחד הנביאים הגדולים. הוא כתב את המסמך הזה, הוא פרסם אותו ב-1835, והוא צופה תופעות שקורות היום בארצות הברית, ושקורות בישראל, לא חושב שיש מישהו אחר בין התקופה שצפה את התופעות האלה. עכשיו, אני בהקדמת המחבר, עמוד הראשון
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אני אדייק את זה. כן, אני מדבר על הרעיון הזה, אבל בוא נדייק אותו רגע. בוא נקרא. מכל הדברים החדשים שמשכו את תשומת ליבי בעת שהותי בארצות הברית, לא היה דבר שהרשים אותי יותר מן השוויון הכללי במצבם של הבריות. אז טוב, אני רוצה רק שתדמיינו מאיזה חברה דה טוקוויל בא ולאן הוא הולך. הוא הולך לארצות הברית. עכשיו, ארצות הברית, יש עשירים ויש עניים, ובאותה תקופה זאת החברה הכי חופשית בעולם, ועם הכלכלה הכי פורחת בעולם, בכל המדדים של JDP, מה שנקרא תלג, ובכלל החברה הכי עשירה בעולם באותו זמן זה או ארצות הברית או אנגליה או הולנד, הם שלושתם במקומות הראשונים באותה תקופה. עכשיו, הוא מגיע והוא אומר שדווקא בחברה הכי קפיטליסטית והכי חופשית, ושמי שנקרא לזה עובד ומרוויח, אז לכאורה אמור את עשיר, ומי שלא עובד ולא מרוויח, אז הוא אני, דווקא היא החברה הכי שוויונית בעולם. עכשיו זה נשמע לנו מאוד מוזר, ולמה הוא מתכוון? הוא מתכוון לזה שאין מישהו כמוהו שנולד, וחצי מדינה בערך היא שלו מכוח זה שהוא אציל. הרי אצילים היו בעלי הקרקעות הגדולים באירופה. אין דבר כזה. זאת אומרת, ארצות הברית היא חברה שבה כולם בסופו של דבר אזרחים שווים על פי חוק. במפגשים הקודמים שלנו דיברנו על זה שחבר המושבעים הוא בעצם לא חבר מושבעים סתם, אלא שפיטה על ידי השווים לך. זה במשפט האנגלי הקדום. אצילים שופטים אצילים, ואנשים פשוטים שופטים אנשים פשוטים. במשפט ובמשטר האמריקאי כולם שווים, ולכן כולם שופטים את כולם בחבר המושבעים. עכשיו, ובסופו של דבר אומר את הדבר הבא. השוויון זה הדבר הכי בולט, והעובדה שתשפיע הכי הרבה גם על החברה וגם על המשטר בדמוקרטיה. יותר מהחירות. זאת אומרת, ארצות הברית היא גם המדינה הכי חופשית בעולם, אבל מה שהוא מגלה בה זה לא שהיא הכי חופשית בעולם, שהיא הכי שוויונית בעולם. בהתייחסות השווה של אין מעמדות בכלל, וגם בגלל שלא היה מעולם מעמדות, אז זה יוצר איזה מין חברה מאוד מאוד שטוחה, מאוד שכולם מרגישים שיש את אותם זכויות, אותם חובות, משהו מאוד שטוח כזה, משהו מאוד שכל אחד יכול להיות הכי עשיר והכי עני, ולהיות המושל הכי גדול של כל ארצות הברית. עכשיו, הוא אומר כזה דבר, בפסקה הבאה, עד מהרה נתחבר לי, כי השפעתה של עובדה זו מגעת הרחק מעבר לאופי הפוליטי של הארץ ולחוקיה. שוב, אני חוזר לרעיון של דטוקוויל, הוא לא מדבר על משטר הרבה, הוא מדבר הרבה על חברה. הוא אומר, בסדר, זה אולי כתוב בספר חוקים שהאזרחים שווים, ובהכרזת העצמאות של ארצות הברית כתוב שכולם נולדו שווים ולכולם בזכויות שוות. אבל הוא אומר, וכי ניכרת היא בחברה האזרחית לא פחות מאשר בממשל, זאת אומרת, ההתייחסות בין אדם לחברו היא התייחסות של שוויון. עכשיו בוא נרד רגע מהאולימפוס ונתחיל להדגים את הדברים האלה. איפה נראה לכם זה ניכר, השוויון הזה שהוא מדבר עליו? אפילו בחברה הישראלית של היום. שוויון בחברה האזרחית. תנסו לחשוב על זה רגע, לא רק עשירים עניים. איפה הדמוקרטיה נכנסה? לאיזה מוסדות? מוסדות אזרחיים אני מתכוון. לא, זה משטר. בוא נדבר רגע על מוסדות אזרחיים, ממש, על החברה האזרחית שלנו, על הקהילות שלנו, על... אני לא רוצה לכוון אתכם יותר מדי, אני רוצה שכאילו אצלכם יפול האסימון. תחשבו רגע על בית ספר, איך שוויון ברמה התפיסתית משפיע על בית ספר. כלומר, בית ספר דמוקרטי מול בית ספר אריסטוקרטי, יותר עמוק. יותר עמוק, יותר משפיע, יותר דרמטי. כאילו, דטוקוויל פה מאיר לנו איזה עובדה סנסציונית אפילו. המורה אומר לך, צא מהכיתה. לא רוצה, לא בא לי. מי אתה שתגיד לי? שימו לב הביטוי, מי אתה שתגיד לי? מי שמחה? אלה ביטויים דמוקרטיים, שמצביעים על שוויון בין המורה לתלמיד. הדעה של המורה והדעה של התלמיד שוות באותה מידה. ככל שאנחנו יותר... שימו לב, גם היום החינוך הדמוקרטי, החינוך הפרוגרסיבי, אנחנו מדברים על העובדה הזאת, שכולנו שווים, ואפילו שלמורה יש יותר ידע, אז מה? לתלמיד יש את הגוגל בפלאפון שלו, ובכלל צריך את המורה. זה הרעיונות שדטוקוויל מדבר עליהם, כבר במאה ה-19, שהחברה היא מאוד היררכית. מורה מרביץ לתלמיד, הוא אומר, לא, אני מזהה פה במשטר בארצות הברית משהו, שיוביל אותנו יום אחד לחברה מאוד שווה, בלי מעמדות. אבל לא רק בלי מעמדות, גם בלי סטטוס. זאת אומרת, אני מורה מדופלם, סיימתי את חוק לימודיי, סיימתי תואר ראשון, ואני בא לילד בכיתה א' להגיד לו משהו, הילד יגיד לי, מי שמחה? זה משהו שהוא מאוד נוכח בדמוקרטיה, הדבר הזה. ודטוקוויל אומר שהדבר הזה, אולי הוא מגיע מהצורה המשטרית שהיא שוויונית, אבל הוא מחלחל לחברה האזרחית בצורה הכי חזקה שיש, ומשנה את כל המוסדות האזרחיים שלנו, עוד לפני תקופת האינטרנט. זאת אומרת, זה גם ניכר בחברה הדתית. זאת אומרת, רב, פעם הרב אמר, זהו, הרב אמר, הוא פסק לי, כאילו יצר חוק חדש עבורי. ככה הרבה אנשים דתיים מתייחסים לרב שלהם. אבל הוא אומר, במשטר דמוקרטי, ככל שמשטר יותר דמוקרטי, גם הפסיקה של הרב, בסדר, אז הוא פסק ככה. אני ראיתי בספר אחרת, בספר אחר, משהו שונה. אני אפסוק לעצמי הלכה, לא צריך את הרב. אוקיי, זה בדיוק מה שהוא מדבר עליו. אוקיי. היא יוצרת דעות, מולידה רגשות חדשים, מייסדת מנהגים חדשניים ומשנה את כל מה שאין היא מחוללת. ככל שהמשכתי בחקר החברה האמריקנית, כך נתחבר לי ששוויון זה במצב הוא עובדת היסוד שממנה נגזרות כל העובדות הנפרדות למראית עין, וזו הנקודה המרכזית שאליה הגיע תדיר בכל תצפיותיי. זאת אומרת, הוא אומר, הכל נגזר מהשוויון. כל הדברים שאני עומד לספר לכם בספר, הכל נגזר מהדבר הזה. אוקיי, בוא נמשיך לנקודה הבאה. אבל זה הנקודה הכי חשובה, בעצם, שהכל בדמוקרטיה נגזר מהשוויון. והשוויון ישפיע על כל המוסדות החברתיים, גם על המשפחה. הוא אומר את זה במקום אחר, גם מייחסים במשפחה. פעם האבא לא רק היה, ישב על כיסא עם משענת כזה, כמו שיש שם הרבה בתים שאבא יושב על כיסא מיוחד, אלא האבא היה ממש, נקרא לזה, בעל הבית. האישה הייתה אשתו, הייתה סוג של רכוש שלו, הילדים היו גם סוג של רכוש שלו, עשה בכולם מה שבא לו, והוא שלט בבית ללא עוררים. פתאום הילדים אומרים לאבא, אבא לא בא לי. פתאום האישה אומרת לבעלה, אני לא בא לי, או בכלל אני קובעת בבית כל מה שקורה, אתה לא קובע כלום. ונוצר שוויון, כלומר, אפשר לומר שעל פי דטוקוויל, השוויון מאוד קשור למשהו שדיברנו עליו בשיעורים קודמים, לרציונליזם. למה הכוונה? אם שנינו שווים, אז כדי לשכנע את מישהו אחר, אני לא משתמש בסמכות שלי, אלא במה אני משתמש? אם אני רוצה להכריח מישהו אחר לעשות משהו, או לגרום לו לעשות מה שאני רוצה? זה שכנוע, רציונליזם. זאת אומרת, במקום לבוא ולהשתמש ב-אני האבא, ולכן אתה תעשה מה שאני אומר. אז אני משתמש בשכנוע, אני מדבר איתו. עכשיו, מאוד קשה להתנגד למגמה הדמוקרטית הזאת, לשוויון הזה, להרגל של השכנוע. זה מין טבע שני. הרי ילד בכיתה ב' שאומר לא בא לי, או תלמיד בכיתה ז' שלימדתי לפני כמה שנים, אומר לי לא בא לי, הוא לא אומר את זה כי הוא חשב יותר מדי, כי הוא למד את דטוקוויל, כי הוא הרהר בזכויות האדם, או כי הוא מכיר את החוקה האמריקאית. זה מין משהו, זה מוסד חברתי, שהתחיל מהמשטר, והגיע עד המקומות הכי 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 פשוטים של החברה שלנו. עכשיו, הרבה פעמים אני עונה לתלמיד כזה, שואל אותי, אני אומר לו, צא מהכיתה, הוא שואל אותי למה, אני אומר לו, כי אמרתי. שימו לב, אני משתמש חזרה במוסדות שמרניים, במוסדות שהם סטטוס, כי אני אמרתי, אני המורה ואני אמרתי, ולכן אתה אמור לעשות משהו. אם הילד שלי היה מבין, הייתי עונה לו גם את הדברים האלה, יש לי ילד בן כמעט שנתיים, הוא לא מבין את הדברים, אני עונה לו ככה, הוא לא אומר עדיין למה, אבל אני חוזר על עצמי, אני עושה תקליט שבור, כי מכוח הסמכות שלי אני אומר לך מה לעשות. אחר כך גם תשאל מה הרציונל, אני מוכן לענות לך. אבל קודם כל תקשיב לי. כי דטוקוויל מראה שהשוויון הזה, הוא, כשם שהוא בונה חברה ועושה הרבה דברים טובים, הוא גם מפרק את הרבה מהמוסדות החברתיים שהתקיימו עד לתקופה הדמוקרטית. עד כאן שאלות, דברים, דוגמאות. תסביר את זה, זאת אמירה חשובה. אני מסכים, אנחנו ניגע בזה עוד, אני חושב, רבע שעה 20 דקות, בעריצות הרוב. הוא גם המציא את המושג, לא המציא, הוא, כן, אפשר להגיד שהוא המציא את המושג עריצות הרוב. הוא אמר, כשם ששלטון הרוב זה דבר שאנחנו רוצים בדמוקרטיה, זה דבר שעליו מבוסס את הדמוקרטיה, אפשר בכלל להגדיר דמוקרטיה כשלטון הרוב. כי ברור שהעם שולט. אבל איך העם יכול לשלוט? רק דרך שלטון הרוב. הכרעת הרוב בעצם. אני אדבר על זה עוד מעט. אתה צודק, אתה פתחת פה הרבה נושאים חשובים, ניגע בכולם. יאיר אברהם כותב, האם שאלת מי שמחה לא תגרור לאנרכיה? כן, זה באמת עלול לפרר את כל המוסדות החברתיים שאנחנו מכירים, שהם מוסדות היררכיים בטבע שלהם. אם המשפחה היא מוסד היררכי, שלא יכול להתנהל, אלא אם כן ההורים קובעים, זה פשוט לא יכול להתנהל. שיש פה עכשיו שני אנשים שהם מפרנסים, אבל הם לא קובעים כלום. איך, איך, איך הדבר, או, נקרא לזה, הבית הוא מוסד, כמו קומוניסטי כזה. יש בו שוויון בין הילדים, מחלקים בין הילדים את הדברים בצורה שוויונית, כי אחר כך יהיה מהומה. וכל אחד נותן לפי יכולתו וצורך לפי צורכו. כלומר, זה מוסד שלא יכול להתנהל באחרת הרוב, שהילדים מחליטים כמה שעות ההורים יעבדו, כמה דמי כיס הילדים יקבלו, זה לא יעבוד. זה מוסד מאוד היררכי. אז ברגע שכל הזמן נאמר מי שמחה, ואין לבן אדם יכולת להשתמש בסמכות שלו על מנת להכריע הכרעות, המוסד הזה מתפרק. עוד משהו שמתפרק, זה כיתה. כיתה זה המוסד הכי היררכי בעולם. אם כל ילד מחליט מתי הוא ידבר, מספיק שילד אחד יחליט מתי הוא ידבר, זה מפריע לכולם להקשיב, כי אין שקט. אז המורה חייב להיות דיקטטור בכיתתו. כמה שאנחנו במשטר דמוקרטי וכמה שזה. יש מורים, לצערי, מבולבלים שלא מבינים את זה. והם פוגעים בעיקר בילדים עם הפרעות קשב וריכוז, שכל הזמן יש להם רעש באוזן, והם לא מצליחים להתרכז. אוקיי. בוא נעבור לעמוד 56. עמוד 56 זה בעצם העמוד הבא. זה העמוד הראשון אצלכם בקובץ PDF. והוא אומר פה, יש פה פסקה ממש חזקה, פסקה אמצעית שמתחילה במילים לאמיתו של דבר. והוא אומר פה משפט מאוד חזק, שאנחנו גם נכיר אחר כך מההיסטוריה של ארצות הברית ומההיסטוריה של אירופה. הוא אומר ככה, לאמיתו של דבר, הוא שוב ממשיך עם השוויון. לאמיתו של דבר יש שאיפה גברית וצודקת לשוויון, המעוררת בבני אדם רצון שיהיו כולם חזקים ומכובדים. השאיפה הזאת נוטה לרומם את הקטנים לדרגת הגדולים. אבל יש בלב האדם גם נטייה קלוקלת לשוויון. זאת אומרת, שוויון זה לא רק לתת לכולם דיגניטי, לתת לכולם איזה כבוד האדם, או איזשהו צלם אנוש, או שאנשים לא יגבו ברעב ברחובות. הוא אומר, בשוויון יש גם נטייה, בעצם איזה מילה אחרת מתאימה לנטייה הקלוקלת של השוויון? יש מילה אחרת הרבה יותר מתאימה? שוויון שווה? בדיוק, קנאה וצרות עין. מעולה. אז אחרי מי שיש במילה הזאת במקום. אבל יש בלב האדם גם נטייה קלוקלת לקנאה או שוויון. הממריצה את החלשים לנסות להוריד את החזקים לדרגתם שלהם, ומביאה את הבריות לידי כך שיעדיפו שוויון בעבדות על אי שוויון בחירות. זה משפט בום. כאילו אנחנו רואים את זה פשוט בכל המאה ה-20, המאה ה-21, זה משהו שאנחנו מכירים טוב טוב. כלומר, העיקר זה צמצום פערים. גם אם העניים יהיו עניים יותר, העיקר שהעשירים יהיו עשירים פחות. כלומר, העיקר שיהיה יותר שוויון, גם אם כולנו נהיה יותר עניים. וזה היה הטיקט של טאצ'ר שעליו היא דיברה. אני רוצה להביא לפיתוח הכלכלה, גם אם זה יגרום לעשירים להיות עשירים יותר, כל עוד העניים עניים קצת פחות. הם שואטים אל החירות מתוך דחף מהיר טוב, זה. אוקיי. ופה הנקודה השנייה ומאוד חשובה של דטוקוויל. זאת אומרת, השוויון מוביל לזה שההמון רוצה לפגוע בעשירים, רוצה לפגוע באלה שהצליחו, כי הוא מקנה בהם. והנקודה השנייה, שאיתה הוא מסיים את הספר, יש לו פיאסקו מאוד, מאוד קודר לספר שלו, שהוא רואה את הדמוקרטיה מדרדרת לידי עריצות ולמשטר אופוטרופוסי, משטר עריץ, משטר מאוד מאוד לא נעים. ופה כבר בתחילת הספר הוא נותן לנו את המבוא ללמה הוא חושב שהדמוקרטיה תגיע לידי שלטון עריץ, שלטון שמלא בהמון המון חוקים, שמשעבד את האזרח. מצד שני, אני פה בסוף העמוד, מצד שני, במדינה שבה כל האזרחים שווים למעשה, ממילא קשה להם להגן על עצמאותם מפני התקפותיו של השלטון. מאיפה המשפט הזה מגיע? זה משפט שמגיע מצרפת ומאנגליה. התפקיד של האצולה הייתה לאו דווקא לרמוס את העם הפשוט, אלא הייתה, נקרא לזה, לרסן את המלך. מי שהשיג את הזכויות הראשונות, מי פעל בשביל לרסן את כוחו של המלך וכוחה של המלוכה האבסולוטית הזאת, הייתה אצולה. ודטוקוויל מזהה את הדבר הבא. ברגע שכולם כל כך שווים, ואין גורם שהוא קצת יותר אריסטוקרטי, אין גורם שהוא קצת יותר חזק, שהוא יותר עשיר, שהוא יותר מיוחס, שיש לו מסורת של הנהגה, זה יגרום לזה שהפער בעצם בין השלטון המאוד מרומם לבין העם שהוא מאוד עני או מאוד נבער מדעת, יגדל, וככל שהפער הזה בין השלטון לעם ילך ויגדל, ככה אנחנו נראה חברה יותר דיקטטורית. אם לא יהיה את הגורם המתווך הזה באמצע, גורם שמשמש איזשהו בלם לעריצות של השלטון. ולזה הוא מתכוון. והוא מסיים את הספר שלו בכמה פסקאות מאוד חזקות בנוגע לדיקטטורה. הועיל ואף אחד מהם אין כוחו מספיק לו לנהל את המאבק לבדו ולהצליח. יכולה רק התאגדות כללית לערוב לחירותם. אולם לא תמיד איחוד כזה הוא בגדר האפשר. נגיד שלמישהו מאיתנו יש השלטון פוגע בו, אין לנו הרבה אפשרויות לשנות את החוקים, אין לנו הרבה אפשרויות לפעול כנגד המשטר. המשטר מאוד, מאוד חזק לעומתנו. לכן במשפט הפלילי לדוגמה, שמדינת ישראל נגד דורטל פתאום היא תובעת אותי, אני מרגיש אפס מול כל הפרקליטות והכוח האדיר שלה, והיכולת שלה, זה שהיא נמצאת יום יום בבית משפט, אני נמצא בבית משפט פעם ב, ומגיע לשם וכזר, והם מגיעים עם סחבקים עם השופטים, תחשבו על זה. עכשיו, ברגע שיש מעמד אצולה כלשהו, מעמד כלשהו שהוא מתווך, שהוא גורם ביניים בין השלטון לבין העם הפשוט, אפשר לפנות אליו בשביל לרסן את העריצות של השלטון. וזאת נקודה שהוא באמת, הוא פשוט נביא שלה, הוא אומר, המשטר הדמוקרטי עתיד להגיע לידי סוג של עריצות בגלל הפערים האלה. התייחסות עד לכאן, שנעבור לנקודה הבאה. אני עובר די מהר בשיעור הזה, תסלחו לי, יש מלא דברים מעניינים בדיטוקוויל. אוקיי, אתם שואלים, אם אתם שואלים בצ'אט, אני לא מסתכל שם הרבה. אוקיי, אז ככה, אנחנו מפה מדלגים לדבר על הרשות המקומית. הרשות המקומית זה העמודים הבאים, עמוד 62 וכו'. בעצם דה טוקוויל אומר את הדבר הבא. אומר, תראו, בארצות הברית איכשהו היה להם איזושהי גאונות מיוחדת, והם הבינו ששלטון כלל ארצי לשטח כל כך גדול, שהוא יותר גדול מהשטח של אירופה, כמו ארצות הברית, הוא בלתי אפשרי. אז הם חילקו את השלטון, את הכוח, באופן הבא. רוב הכוח יושב ברשויות המקומיות. פחות כוח יושב במדינות, ומעט מעט מאוד כוח יושב בפדרלי. זאת אומרת, יש לנו שלוש שכבות של משטר. יש לנו את הפדרלי, שהוא עוסק רק בחוץ וביטחון, ובענייני מסחר בין מדינות. יש לנו את המשטר המדינתי, שבו גם יש דברים שהם רק באינטרסים של אותה מדינה, אבל רוב הכוח, ממש הברירת מחדל איפה הכוח נמצא, נמצא בשלטון המקומי. עכשיו, דה טוקוויל מזהה שהדבר הזה לתת את רוב הכוח למשטר המקומי, יוצר לנו הרבה מאוד חירות, הרבה מאוד פלורליזם. זאת אומרת, אם אני לא אוהב את העיר, את הכפר שבו נולדתי, או את הכפר שבו אני עובד כרגע, או את החוקים ותקנות של אותה עיר קטנה, אני פשוט עובר לעיר אחרת. עוד משהו שהדבר הזה יוצר, הוא יוצר פעלתנות. האדם מרגיש מאוד קשור למקום מגוריו, מאוד קשור לעיר שלו, מאוד קשור למקום שבו הוא גדל, שבו החברים שלו נמצאים. מאוד קל לו גם לבוא ביחסים של מסע ומתן, ביחסים של פעלתנות יחד, להקים עמותות, להקים יוזמות מקומיות יחד עם השכנים שלי, כי אני מכיר אותם, אני מכיר את האופי שלהם, אני מכיר את התרבות שלהם, את המנהגים שלהם. הרבה פעמים הם מאותו זרם בנצרות שלי. אנחנו הולכים ביחד לאותה כנסייה, יש לנו את אותו כומר. יש לנו הרבה מאוד דברים שמאחדים בינינו בלי שום קשר להפעלת המשטר או לדברים כאלה. ולכן, הדבר הזה יוצר המון חירות, והוא מזהה את הטוקוויל, יוצר גם המון אחריותיות. זאת אומרת, האדם מרגיש אחראי למה שקורה לו, למה שקורה באזור, בסביבה שלו. וזה דבר מאוד מאוד מיוחד, כי הוא מי שקרא את הפרקים האלה של הרשות, רואה את הדבר הבא. דה טוקוויל הולך בצרפת, והוא מזהה שכל דבר שקורה, נגיד הכביש השתבש, מה אנשים עושים? מישהו קרא את הפרקים האלה? אוקיי. הכביש השתבש, נגיד בארץ. הארץ זה בדיוק משטר כמו צרפת. אנחנו ממש שונים מאמריקה במובן הזה, במובן הסוציולוגי. איזושהי בעיה בכביש, מה אני עושה מיד? אם אני אזרח פעיל, אני מצלם ו... שולח במוקד הפניות של העירייה, שהעירייה תטפל בזה. וגם זה אחד הדברים שמתמקד בהם אופיר העברי בהקדמה שלו. שיש שלוש דרכים לטפל בכל בעיה חברתית. דרך אחת זה לפנות למשטר שיעשה את זה. ראיתי בעיה חברתית, יש יותר מדי עניים, אני אכתוב עתירה לבית המשפט העליון, או שאני ידבר עם איזשהו שר שהוא יפתור את הבעיה. דרך שנייה זה הדרך האנגלית, זה על ידי האצילים. קרה משהו בעייתי, אני אפנה לאציל של אותו אזור, והוא יוביל את זה מכוח הרוח שלו, או אפשר לקרוא לזה אפילו, אני אפנה לרב, הרב הוא כדמות של אצולה, או כדמות אריסטוקרטית, או כדמות נעלה מבחינה רוחנית, הוא יפתור את הבעיה. והדרך השלישית זאת הדרך הדמוקרטית האמריקאית, שהיא פועלת דרך עמותות, דרך התארגנויות מקומיות עצמאיות פרטיות. הוא אומר, ראיתי כביש מקולקל, מיד התאספו חבורת אנשים ותקסו את זה מה לעשות, כל אחד הוציא כמה מטבעות מהכיס, שכרו את אחד מהם לטפל בבעיה, והם מטפלים בבעיה המקומית לבד. הם לא פונים לשלטון שיעזור להם, לא לשלטון המדינתי ולא לשלטון הפדרלי. ואם יש בעיה של שכרות, הם מקימים עמותות שבאות לעשות הסברה נגד שכרות, ואם יש בעיה של כביש שנשבר או גשר שצריך לבנות, הם מקימים עמותות מקומיות שיטפלו בדברים האלה, או שעושים את זה באמצעות השלטון המקומי שלהם. עכשיו, אחד מה? לגמרי. מאה שערים זאת חברה אמריקאית של פעם. חברה מאוד דתית, חברה עם המון המון גמחים והתארגנויות מקומיות. בארון הזה כאן שאתם רואים מאחוריי, יש ציוד טיולים שאני משאיל לאנשים, במדף הזה של הספרים שלי, כל הספרים האלה הם ספרים להשאלה, לאנשים, מלא התארגנויות מקומיות, בסדר? גם אני מאוד מאמין בדבר הזה, אני לא רק מלמד את זה, אני גם באמת פועל ככה, אני חי ככה. כל דבר שיש לי ויכול לשמש אנשים אחרים, נפלא יופי, זה דבר נפלא, זה גם מקרב בין אנשים. ברגע שאני משאיל מישהו ספר, אנחנו מדברים על הספר, אני משאיל לו את הציוד טיולים, אנחנו רק מדברים על הטיול שהיה לו, הוא פחות צריך לקנות את הדברים לבד, זה יותר, נקרא לזה, יוצר קיימות, זה יוצר קהילה סביב הדברים האלה. והוא מזהה את הדבר הזה בארצות הברית, שהכל בהתארגנויות קטנות ומקומיות מלמטה. עכשיו, הדבר הזה גם יוצר המון תחושת אחריותיות, אבל הוא גם יוצר שדה אימונים לתרגול של מנהיגות. ברגע שמישהו רוצה להגיע להיות נשיא ארצות הברית, הוא לא יגיע להיות נשיא ארצות הברית, כמו טראמפ ואובמה, בלי להיות משה לפני זה. אין דבר כזה. כלומר, רוב נשיא ארצות הברית, אני לא מכיר את המספרים המוחלטים, אבל אני יודע שזה מעל 90%, היו לפני זה מושלים של מדינות. היו לפני זה בשלטון המקומי, ראשי ערים, והיו בפרלמנט העירוני. זאת אומרת, בארץ גם יש לנו כמה כאלה שהם בין הרמה המקומית לארצית. ברקת אמר, אני אתאמן לי ברמה המקומית של ירושלים, אמנם הוא התחיל שם מראש עיר, הוא לא התחיל שם מחבר מועצה, אם הוא יהיה שם טוב, יעלו אותו למעלה למגרש של הגדולים. איך מישהו יכול לקפוץ ישר מלהיות גנרל ולהיות מועמד לראשות ממשלה, ישר מלהיות איזשהו עסקן, להיות ישר בכנסת, מה פתאום? זה לא מתאים. אנחנו עוד לא יודעים איך אתה מתפקד, אנחנו עוד לא יודעים מי אתה, מה אתה, אנחנו עוד לא יודעים איך אתה בפוליטיקה. פוליטיקה מאוד שונה מעסקנות, והיא מאוד שונה מלהיות גנרל, ומאוד שונה מלהיות איש עסקים, יש בה משהו שהוא דורש, אימון. וכשאתה מנסה מישהו ברמה המקומית, אתה מרוויח אותו. אתה מרוויח אותו גם שהוא עוזר לרמה המקומית, ומציד העיר שלו קדימה, וגם יש לו קבלות, הוא מגיע לפרלמנט, לקונגרס, לסנאט, הוא מגיע אחר כך להיות אולי בקבינט של הנשיא, או הנשיא בעצמו, אחרי שיש לו היסטוריה ורקורד ארוך מאוד של רמה מקומית. דרך אגב, גם הצבא מתקדם ככה. קודם כל נותנים למישהו להיות ממם, אחר כך ממפה, אחר כך מגד, לא ישר מצניחים אותו להיות אלוף פיקוד. נועה אומרת, אסף זמיר הוא דווקא הדוגמה למישהו שטיפס מתוך כישלון ברמה המקומית. אם הוא היה מצליח להיבחר לראשות העיר, אז הוא לא היה עכשיו בכנסת. אני אלך כבעד שכל אחד ילך דרך הרמה המקומית, נראה מה הוא שווה, נראה כמה האנשים בעיר שלו מכבדים אותו, אנשים שבאמת מכירים אותו. כי בסופו של דבר הרמה המקומית, אתה יכול לדבר גבוהה גבוהה גבוהה, ולהגיד כמה שאתה הצלחת וכמה שזה, אבל ברמה המקומית רואים האם הכבישים אין בהם בורות, האם הזבל מתפנה בזמן, האם המוסדות לימוד הם תקינים. זה לא עכשיו מסע מתן מול הפלסטינים, או דברים ברמה הבינלאומית שאנחנו לא ממש מבינים האנשים הפשוטים. האנשים הפשוטים מבינים כשהזבל מתפנה בזמן, מבינים כשהראש עיר מוריד להם את הארנונה, מבינים כשהצרכים שלהם נהנים. אבל שמישהו שישר יונחת לי בכנסת, אני לא מבין אם הוא הצליח או לא, זה ממש קשה לי. זה מה שדטוקוויל מגלה לגבי הדבר הזה. בוא נראה איזה עוד נקודות, לא דיברתי עליהן מתוך הראש. אוקיי, אז ככה. בעמוד, אני רוצה, תלכו לעמוד 70, אני לא זוכר באיזה עמוד זה בדיוק אצלכם ב-PDF, אם אתם רוצים אני אכווין אתכם, אבל זה מתחיל במילה פקידי המחוז. אחד הדברים הבאמת דפוקים בשיטת משטר הישראלית, זה שראשי העיר נבחרים, חברי המועצה של הראש עיר נבחרים. מי עומד מעל הראש עיר? אתם יודעים איזה בעל תפקיד? אפילו לא מכירים אותו, מרוב שאנחנו לא בוחרים אותו. לא, שר הפנים, אנחנו כן בוחרים באיזושהי דרך. פוליטיקאי מאוד מוכר דווקא. אני מסכים, ארי, בוחרים מפלגות ולא יחידים, זה גם, גם חמור. לא, הם נקראים מפקדי או מנהלי או ראשי מחוז. יש בארץ מחוזות. מחוז חיפה, מחוז מרכז, מחוז תל אביב. מי שעורך דין מכיר את המחוזות האלה, כי צריך לדעת לאן להגיש את התביעה. אם התאונה התרחשה בכביש בגין בפתח תקווה, אני מגיש למחוז מרכז ולא למחוז תל אביב. אבל האנשים האלה, שהם בעצם אנשים שיש להם המון המון כוח בתקציבים של משרד הפנים, באישורים, כמעט צריך לכל דבר את האישור שלהם, לאישור של תקציב של המועצה ולכל מיני דברים, כמעט כל אישור, הם גם יושבים בוועדות תכנון ובנייה המחוזיות ומנהלים אותם. ובקיצור, אנשים הם המון המון כוח, מי ממנה אותם? שר הפנים. זאת אומרת, זה מינוי, זה איזשהו פקיד ממשרד הפנים, שאתה אומר לו, עכשיו אתה כבר לא יושב איזה מחלקת תקציבים של משרד הפנים, בוא, אתה תהיה מנהל מחוז, ראש מחוז של, נגיד, מחוז תל אביב, אתה בכלל לא מתל אביב, אתה מאזור ירושלים, אבל בסדר, בוא תנהל את הדבר הזה. הוא לא קשור למחוז, הוא לא נבחר ציבור, לא מעניין אותו מה הציבור אומר, יש לו קביעות, לא מעניין אותו. עכשיו, בארצות הברית, לא רק שהאזרחים בוחרים את ראש העיר ואת החברי מועצת עיר, הם גם בוחרים את השוטר, את מפקד המחוז של המשטרה, הם בוחרים את הפרקליט המחוז של הפרקליטות, שזה גם הפרקליטות, ברור שמפעילים שיקול דעת ערכי, ולכן באמריקה בוחרים אותם. והם בוחרים גם את מי שיושב מעל הראש עיר, את המנהל מחוז. כלומר, הם בוחרים את כל הדרגות האלה. למה הם בוחרים? כי כל האנשים האלה מפעילים שיקול דעת ערכי. כל האנשים האלה, אנחנו רוצים שהם יהיו נבחרי ציבור והם יישמו איזושהי אידיאולוגיה או איזושהי אג'נדה. עכשיו, הוא אומר פה בעמוד 71, תושב ניו אינגלנד, שזה בעצם ארצות הברית המזרחית יותר, כי המערב עדיין פראי בתקופה הזאת. תושב ניו אינגלנד דבק ברשות המקומית שלו מפני שהיא עצמאית וחזקה. זאת אומרת, הוא אומר, תיתן לרשות המקומית כוח, ויפסיקו לדבר על הרשות המקומית שרה, יפסיקו לדבר עליה דברים רעים וכל הזמן כמה שהיא מושחתת וכמה שהיא בעייתית וכמה שהיא לא שווה כלום ולהעביר את הכוח למדינה. יש לו עניין במשום שהוא לוקח חלק בניהולה. שימו לב, דברים שאתם משמעותיים בהם, אתם אוהבים אותם. והוא אומר, ברגע שלאזרח ייתנו יותר כוח ברשות המקומית, באספות עם, ביכולת להשפיע, אפילו לא על העיר שלו, נגיד עיר כמו ירושלים היא ענקית, זה מיליון תושבים. אין לי יכולת בתור תושב ירושלים להשפיע על העיר. אני אבל מאוד רוצה שלכל שכונה ושכונה יהיה מנהל קהילתי עצמאי, חזק, עם תקציב משלו, עם יכולת קבלת החלטות בתכנון ובנייה, עם יכולת לשפץ את הכבישים של, 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 של אותה שכונה. אז תגידו, כמו שאמרו בזמנו בישראל עם האיחוד רשויות, שצריך לאחד הרבה רשויות ביחד. אבל אז יהיה שתי פקידים, שתי מזכירות, שני ראשי מחוזות, כל תפקיד יהיה כפול. למה שלא יפינוי זבל של כל השכונות בירושלים ביחד? זה יהיה הרבה יותר טוב מבחינה תקציבית. אבל כל שכונה, יש לה את העדיפות שלה. יש שכונה שמייצרת הרבה זבל, ותרצה שהפינוי זבל יהיה כל יום, וגם מוכנה לשלם ארנונה גבוהה על זה. ויש שכונה בירושלים שמורים, לא, אנחנו עושים קומפוסט, ואנחנו עושים כל מיני תרלולים כאלה, ואנחנו מעדיפים לפנות הזבל פעם בשבועיים, כי חבל לנו על הדלק של המסעית, וחבל לנו על הכסף. אז זה שאתה תיתן לכל שכונה ושכונה את העצמאות, יגרום לאנשים לא רק לאהוב יותר את השכונה שלהם, אלא גם באמת לבחור איפה הם רוצים לגור. זה לא שכל הארץ תראה אותו דבר, תל אביב תראה כמו ירושלים, כמו חיפה, וכל מקום ומקום לא תהיה לו השפעה למי נבחר בסופו של דבר כראש העיר. אלא באמת כל שכונה ושכונה תהיה לה את האופי משלה ואת הייצוג משלה, וגם אנשים ירגישו יותר קשורים, ויותר יאהבו את השכונה, ויותר יאהבו את העיר, ויותר פעלתנים. ואתה לא תראה את התושבים כל מחכים שמישהו אחר יעשה, אלא הם יזמו ויעשו. הוא צריך, הוא אוהב אותה משום שאין הוא צריך להתלונן בעל גורלו, אליה הוא קושר את שאיפתו ואת עתידו. הוא מעורב בכל המתרחש בה. במעגל המצומצם הזה שבתחום השגתו, הוא מנסה להנהיג את החברה. הוא מתרגל לאותם דפוסים שבלעדיהם יכולות רק מהפכות לקדם את החירות. ומה הוא עוד אומר פה? כשאדם מתרגל לאופן ניהול דמוקרטי, זה משפיע על האישיות שלו. זאת אומרת, האישיות של האדם שכל הזמן מנהלים אותו וכל הזמן נקבעים לו דברים מלמעלה ואין לו שום אפשרות להשפיע על החברה, התנהלות הרבה יותר דיקטטורית, הרבה יותר מרדנית כזאת, כמו בן נוער או כמו מישהו שעושה מהפכות. אבל כשתתן לבן אדם סמכות על החיים שלו ועל השכונה שלו ויהיה לו הרבה יותר השפעה, הוא יתרגל לשיח דמוקרטי, לשכנע אנשים בשביל לגרום לדברים לקרות, להתאגד בחבורות אינטרס יחד על מנת לעשות משהו ביחד. ולא רק להמתין מהצד או לכתוב דברי נאצה. אוקיי, ומכאן בוא נדלג רגע. אוקיי, עמוד 98. יכול עמוד 98, בסדר? אם אתם מצליחים לדפדף איתי, אני פשוט... עוד יתרון ברשות מקומית, אני כמו שאתם רואים ממש שרוף על רשויות מקומיות. עמוד 98 זה בעמוד של הריצות הרוב. שימו לב מה הוא אומר כאן, ובזה אנחנו נסיים את הרשויות המקומיות ונעבור להריצות הרוב. הוא אומר דבר מקסים. הוא אומר, בוא נניח שהמשטר הפדרלי עוסק במשהו. המשטר הפדרלי הוא בסמכותו לטפל נגיד בפיצוי לנפגעי הקורונה. מה ההבדל עם המשטר הפדרלי? יטפל בנפגעי הקורונה, כלומר יפצה בעלי עסקים וכאלה, או משטר המדינתי אצלנו שיושב בירושלים ברשות נתניהו, או אם הרשות המקומית תפעל ותשפה את העסקים שבתחומה. מה ההבדל? תנסו לשים את האצבע על זה, כי יש פה עוד משהו שמעודד משטר חופשי. תסביר. כלומר, יודעת באמת למי צריך לעזור, לא לעזור לכולם באופן רוחבי, אלא באמת איזשהו אוקיי, בוא נקרא רגע את הפסקונת שמתחילה במילה הועיל. פה יש משהו מבריק, באמת יפה של דה טוקוויל. הועיל והרשות המנהלית נמצאת הוא מדבר על השלטון המקומי. הועיל והרשות המקומית נמצאת בקרבת האזרחים ומייצגת אותם במידה מסוימת, אין היא מעוררת בהם לא קינה ולא שנאה. זאת אומרת, היא כל כך קרובה, זה השכן שלי ליד, הוא יושב במועצת עיר או במועצת שכונה, אז אני לא מקנה בו, זה סחבק, אני נפגשת במקולת, הוא לא מורה מעם עם מלא מאבטחים, מישהו שאני מכיר. ועכשיו פה השוס, הועיל ומשאבי המוגבלים, חש כל אדם שאינו יכול לסמוך עליה בלבד. אתה לא אומר אני יכול להישען על הרשות המקומית, אתה אומר, המסכנים באמת אולי יכולים להישען עליה, אבל המשאבים שלה כל כך מוגבלים, התקציב שלה כל כך קטן, שלא יכול להיות שכולנו נישען עליה. ופה יש את הספר הזה הנחמד, של חוק פרקינגסון, הוא אומר את הדבר המדהים הבא, אתם בטח מכירים אותו, אם לא אני אשלח לכם, הוא אומר, הוא מתאר את זה שאף אחד מאיתנו לא מבין בתקציב של מיליארדים. אם עכשיו נדון על תקציב של 60 מיליארד, אין לנו באמת יכולת לתפוס את המספר הזה. אז הוא אומר שהרבה פעמים מקדישים בכל מיני דירקטוריונים זמן מאוד קטן עם מעט מאוד הסתייגויות לדיון ב-60 מיליארד, אבל כשמדברים על שכחת האופניים, נגיד בונים עכשיו קור גרעיני שעולה 40 מיליארד דולר, ועכשיו, טוב, ההצבעה הזאת עוברת בפה אחד, כולם אומרים, טוב, אנחנו לא מבינים בקורים גרעיניים, תקציב של 40 מיליארד, קשה לי גם לתפוס אותו, מה זה אומר 40 מיליארד? זה משהו שאני אף פעם לא יוציא ואף פעם לא יהיה לי שייכות אליו. ואז הוא אומר, פתאום דנים באיזה שכחת אופניים צריך לעשות לעובדים, בפתח של המתקן של הקור גרעיני. וזה עולה רק 60 אלף שקל לשכחת אופניים. ואז באים ואנשים אומרים, מה פתאום 60 אלף שקל? זה המון כסף. מפיברגלס אפשר לעשות את זה בצורה יותר טובה ב-10,000 פחות. ופתאום מתחיל דיון עירני. זה דיון שפתאום אנשים אכפת להם ממנו. כי אנשים מבינים בסכומים של 60 אלף. אנשים מבינים בסכומים קטנים. סכומים קטנים, סכומים שאנחנו נוגעים בהם ביום יום, יש לנו איזושהי הבנה בהם. וזה אחד הדברים שדה טוקוויל אומר עליהם. בגלל שהתקציב של הרשות המקומית הוא כל כך קטן, לא כולנו נרגיש שיש מי שידאג לנו בבוא היום, ואנחנו יכולים להישען עליו אם יקרה איזשהו אסון, או אם יקרה איזושהי בעיה. זה מעביר את האחריותיות אלינו. וגם, הדיונים הם הרבה יותר ממוקדים, הם פחות מבזבזים כסף. כי כשאתה עוסק בסכומים שבהם אתה מבין, שבהם אתה נתקל ביום יום, אתה הרבה יותר מועיל לדיון. וכשאתה עוסק בתקציב של מאות מיליארדים או טריליונים במשטר בארצות הברית, הפדרלי, אין לך חברי הקונגרס באמת מה לתרום. זה תקציב כל כך גדול וכל כך מלא בפרטים שפשוט... זהו. עכשיו אנחנו מגיעים לעריצות הרוב, אני אגיד את זה ממש במשפט. מה זה עריצות הרוב, מה הבעיה עם זה, אלא אם כן שלמד עם פודוקסיק המלך, ועדיף שהוא יגיד. אתה רוצה את התקדמה על פודוקסיק? מה הוא אומר על עריצות הרוב? או אין בעיה, תקן אותי אז. אז ככה, בטוקוויל אומר את הדבר הבא. ותמיד אנחנו משווים את זה לאריסטוקרטיה ודמוקרטיה, בסדר? במשטר אריסטוקרטי, אם המלך והשלטון פונים כנגדך, או פונים כנגד איזשהו מגזר, למה זה פחות מסוכן מאם המשטר הדמוקרטי יפנה נגדך, או יעשה צעדים כנגד המגזר שלך, או כנגד אתה בתור בן אדם פרטי? מה כל כך שונה בזה? למה הוא ממציא את המושג עריצות הרוב? זה עמוד זה. חתכת את העמוד. חמור מאוד. 264. אז ככה, הוא אומר את הדבר הבא, וזה דבר באמת גאוני. הוא אומר, בגלל שמשטר דמוקרטי, מי שפונה כנגדך, זה לא איזה מלך עריץ, שהוא מיעוט בסוף, המלך. או האצילים שהם מיעוט בעם. ואז אתה מרגיש, אמנם המלך פנה כנגדי עם כל הכוח השלטוני שלו, אבל עדיין רוב העם איתי, או עדיין רוב האנשים חושבים שהצעד הזה הוא צעד מרושע. הוא אומר, ברגע שבדמוקרטיה הרוב פונה נגדך, כל הקונפורמיות של הלחץ החברתי הזאת אומרת, אתה אויב העם, יש פה משהו שהוא הרבה יותר קיצוני במועקה שזה יוצר. כלומר, לא רק השלטון יצא נגדך, גם הרוב יצא נגדך, והחברה בכללותה יצאה כנגדך, או החברה בכללותה יצאה כנגד המגזר הקטן שלך. אין לך על מי להישען, אין לך ממי לקבל נחמה, כי כולם נגדך. והוא אומר את זה פה. הוא אומר את זה בעמוד 265, זה כאילו תגללו קצת, זה העמוד הבא. לפי דעתי, כלכלתו העיקרית של השלטון הדמוקרטי, כפי שכוננו בארצות הברית, אינה נובעת כפי שמרבים לטעון באירופה מחולשתו, אלא דווקא מכוחו המוחלט. הוא אומר, כוח דמוקרטי, או משטר דמוקרטי, זה משטר עם המון כוח, יותר מדי כוח. יותר משאני חרד מפני החירות היתרה השוררת באמריקה, חרד אני ממיעוט הערובות המצויות שם נגד העריצות. תגידו לי, בשיעור הקודם, למדנו על הפדרליסט, כמה ערבויות יש שם למען החירות, כמה המשטר מוגבל, אומר לנו, לא מהמשטר אני מפחד כל כך, כמו מהחברה. החברה בכללותה, היא מתרגמת את הרצונות שלה למשטר, לשלטון, ואז השלטון פועל בשם הרצונות החברתיים האלה. וזה מצב שנראה שאין לו תקנה. זאת אומרת, מי יגן עלינו מפני כוחו של הרוב? לא רק הכוח השלטוני של הרוב, אלא הכוח החברתי של הרוב. ואז הוא מדגים את זה. כשנעשה עוול לאיש, או למפלגה בארצות הברית, אל מי יוכלו לפנות? בצר להם. אל דעת הקהל? הלו היא הרוב. אל הרשות המחוקקת? הרי זו מייצגת את הרוב ונשמעת לו בעיניים עצומות. אל הרשות המבצעת? הרי זו מתמנה בידי הרוב ומשמשת כלי סביל בידיו. אל הכוח הציבורי? והרי הכוח הציבורי אינו אל הרוב החמוש. אל חבר המושבעים? והרוב שנתנו לו את הזכות לחרוץ דין. גם בחבר המושבעים מכריעים על פי רוב. בכמה מן המדינות החברות אפילו השופטים עצמם נבחרים בידי הרוב. זאת אומרת, אפילו השופטים עצמם הם לא ממונים. מי ירסן את הדמוקרטיה? כל כמה שהיה המעשה שעליו אני מתלונן לא צודק או מופרך, חייב אתה לקבל את הדין. זאת אומרת, החוק הופך להיות משהו שהוא מוצדק, שהוא נורמטיבית דבר שמצייתים לו. כי אם לא, נגיד מישהו היה בימינו עכשיו, בימי הקורונה, מסתובב בלי מסכה, הלחץ החברתי פועל כנגדו בצורה מאוד מאוד חזקה, אנחנו נרגיש לא נעים להסתובב בלי מסכה. במקומות שבהם מקפידים, ויש אנשים שומרי חוק כמובן. אז עד כאן הריצות הרוב, פשוט יש לנו אלף דברים לדבר עליהם, אני רוצה להגיע לדת ומדינה. אין תיקונים, וואו, זה מפחיד זה. זה דיקטטורה השיעור הזה. מה? אז אצלי אני מקבל מבטים בשכונה, אם אני הולך בלי מסכה עד האף, וואו, חבל על הזמן. מלא אנשים כאלה נרגנים אצלי בשכונה. אוקיי, ואז אני... דברו, אני רוצה דיון. ארי, בוא נדבר על ישראל. ישראל וצרפת מאוד דומה לה, מדינות שהורכבו מראש ככה שרוב השלטון, רוב הכוח, הכוח השיעורי, לא נמצא אצל הרשויות המקומיות, בכלל לא. כלומר, החוק, אני יכול לשלוח להם את החוק אחר כך. והקורס הכי מעניין שעשיתי, למרות שזה קורס שנשמע משעמם, הרשויות המקומיות. כלומר, הרשות המקומית, כדי שהיא תפעל, היא צריכה סעיף בחוק הרשויות, בחוק העיריות או בחוק המועצות המקומיות, שמסמיך אותה לפעול, אחרת אסור לה. אצל מי נמצא הכוח השיעורי בארץ? אצל הממשלה. למה? כי מראש היה לבן גוריון רצון לקחת את הכוח, לרכז אותו בירושלים, לעשות קור היתוך לכולם. אחרת היה נוצר מצב שזה מרוקאים היו מקימים לעצמם איזה מושב, איזה משהו, יוצרים שם את החוקים שלהם, את מערכת הרווחה שלהם, את כל הדברים שלהם, ובמקום לבוא ולהישלט מירושלים ולקבל את האופי הצברי הלאומי הנכון. ככה גם בצרפת. רוב הכוח נמצא בפריז. גם דטוקוויל מדבר על צרפת במובן הזה שיש את פריז ויש את כל צרפת. כל צרפת מנהלת מפריז. ובארצות הברית פשוט הרעיון הוא הפוך לגמרי. הוא אומר, הכוח מראש הבריאת מחדל נמצא אצל הרשויות המקומיות. ויש פה שינוי של, של, של כל התפיסה. התפיסה הזאת היא תפיסה שהיא נקרא לזה אנטי-דמוקרטית, כי היא בעצם מאפשרת המון המון פלורליזם, היא לא מנסה להכתיב מלמעלה למטה. עכשיו, אנחנו רואים שלאורך המאות שנים שעברו מאז הביקור של דטוקוויל, הדבר הזה השתנה מאוד. יותר ויותר סמכויות עברו למשטר הפדרלי, כל ההכתבה של איזה תכנים מלמדים במסגרות החינוך, וכל הדברים האלה, לכאורה, מה זה קשור למשטר הפדרלי? זה קשור בהכרח לכל חבורה קטנה של הורים שרוצה להקים בית ספר. אבל במקום שכל חבורה קטנה תקים את בית ספר שלה, לפי האופי שלה, לפי התכנים שמעניינים אותה, פתאום המשטר הפדרלי התחיל לתקצב את בתי הספר. ואם אתה לא עומד בתנאים של המשטר הפדרלי, אתה לא מקבל כסף. אתה יכול להקים בית ספר, כי זאת עדיין מדינה חופשית עם חוקה מפוארת שמאפשרת חירויות. אבל המשטר הפדרלי מצא דרך לעקוף את זה. במקום להגיד, אסור להקים בתי ספר שהם לא בערכים כאלה וכאלה, אז הוא התחיל לתקצב. ומי שיהיה לו את התקצוב, כמובן שבתחרות בין בית ספר מתוקצב לבית ספר לא מתוקצב, למה לא מתוקצב יהיה מאוד קשה להצליח. ובטח חלקכם מכירים את זה. איך באמת עושים בבתי ספר פרטיים יהודיים בארצות הברית? באמת כנראה בלי הרבה תקצוב מהמשטר הפדרלי, והם עולים המון כסף לבני דודים שגרו בארצות הברית, זה עלה מעל 100,000 שקל לשנה לילד. באמת קשה להתמודד מול זה שאין לך תקצוב פדרלי. אתה חייב להשקיע הרבה מאוד כסף כדי להגיע לאותם תנאים. מכאן ניגע ממש בקטנה במשפטנים ונעבור לדת ומדינה. משפטנים, דטוקוויל, שוב בכוחו הכמעט נבואי, מזהה את המשפטנים כאליטה החדשה של המשטר הדמוקרטי. כאליטה, כאוליגרכיה, כאריסטוקרטיה החדשה. ותראו איך הוא קורא לשם הפרק, הרוח המשפטנית בארצות הברית ואיך היא משמשת משקל נגד לדמוקרטיה. עכשיו, כשדטוקוויל אומר את המילה דמוקרטיה, אני רוצה שתזכרו מהמשפט הראשון שהוא אמר על הדמוקרטיה. דמוקרטיה שווה שוויון. והוא אומר בעצם את הדבר הבא, מי שמתעלה מעל השוויון המאוד מאוד מאוד חמור הזה בין האזרחים, אלה המשפטנים. אז אני אקריא לך כמה משפטים על המשפט, כמה תובנות על המשפטנים שדטוקוויל אומר. זה מצולם גם אצלכם. אני בעמוד 277, אחרי הכותרת הזאת של ה... שצילמתי לכם רק פה, אני פה בעמוד הזה. הוא אומר ככה, אנשים שהתמחו בחוק ובמשפט, שואבים מתלמודם הרגלים מסוימים של סדר, זיקה ידועה לדקדוקי נועל, ומין יחס אינסטינקטיבי של כבוד לקישור מסודר של רעיונות. וממילא הם נעשים אויבים מושבעים לרוחה מהפכנית, ולפחז יצריה של הדמוקרטיה. זאת אומרת, יש את שלטון העם הזה, והמשפטנים מתנגדים לו. זאת אומרת, זה הטבע של המשפטנים, זה לא ברק והאסכולה שלו, זה משפטנים הם כאלה, הם אריסטוקרטים בטבע שלהם. הידע המיוחד שקונים להם המשפטנים מלימוד החוקים, מבטיח להם מקום משלהם בסדר הדרגות, סליחה, בסולם הדרגות של החברה. כל הזמן באים למשפטנים ושואלים אותם, תגיד, מותר, אסור, זה החוק, זה לא החוק. זאת אומרת, ברגע שבאים אליי כמשפטן ושואלים אותי שאלות, זה בעצם הם אנשים הפשוטים שבאים האנשים ששואלים אותי שאלות, אני גם אדם שמחשיב את עצמי פשוט, הם מעלים אותי דרגה מעליהם בעצם. כשאני שואל מישהו שאלה, אני בעצם אומר לו, אתה מעליי. הרי הם כמין מעמד מיוחס בעולם האינטלקטואלי. רעיון זה של עליונותם חוזר ופוקד אותם תדיר בעיסוקם המקצועי, שהרי מומחים הם במדע שכל כמה שהוא נחוץ אינו נחלת הרבים. הם משמשים כבוררים בין האזרחים והרגל לכוון את יצריהם העברים של בעלי דין למטרתם, נוטע בהם מידה של בוז לשיקול דעתו של ההמון. שנייה רגע, מישהו דפק לי בדלת רגע, אז אני מתייחס אליו. אני איתכם. אז ככה. אוקיי, אני עובר לעמוד הבא, עמוד 278. אפשר אפוא לגלות קצת מנטיותיה והרגליה של האריסטוקרטיה, חבויים בשורש נשמתם של המשפטנים. משותפת לה ולהם אותה זיקה אינסטינקטיבית לסדר, וחיבה טבעית לדקדוקי נוהל. ובדומה לה, סולדים אף הם מאוד ממעשי המון ורוחשים בוז מוסתר לשלטון העם. תראו איזה דבר גדול, כאילו הוא פשוט מגלה לנו לאן תתפתח הדמוקרטיה, להרבה יותר מקום למשפטנים ופחות מקום לשלטון העם, הוא מראש מראה לנו את זה, שאנחנו רוצים אפילו את המשפטנים במקום הזה באיזשהו אופן, כי ההמון הוא מוסת, הוא נבער מדעת, הוא פופוליסטי, ומה ירסן אותו? אז דתוק ונותן לנו תשובה, המשפטנים ירסנו אותו. לכן, אני טוען כלל שמגיעה תקופה אשר בה כל המשפטנים, לא סליחה, אומר אני בסוף העמוד הזה, אומר אני, שבחברה שבה יתפסו המשפטנים ללא עוררין אותו מעמד רם שהם זכאים לו מדרך הטבע, תהיה רוחם שמרנית מובהקת ועמדתם תהיה אנטי דמוקרטית. עכשיו, למה הוא מתכוון בשמרנית מובהקת? לא מתכוון לאדמונד ברק ולקרן תקווה ולכל הסיפור הזה. הוא מתכוון לפשוט נגד שלטון העם, נגד הנטייה של ההמון להחליט דברים ופשוט לבצע אותם. תמיד המשפטנים יבואו שאלו שנייה, האם זה לא סותר זכויות יסוד, האם זה לא סותר דברים אחרים. יש להם נטייה לתקוע מקלות בגלגלים ולנסות לעשות דברים בצורה יותר שקולה, יותר מתונה, יותר מסודרת, יותר להשפיע מלמעלה למטה ופחות מלמטה למעלה. גם אין לשכוח שכל כמה שהם מחשיבים המשפטנים את החירות, בדרך כלל החוקיות חשובה ביניהם הרבה יותר. זאת אומרת, למשפטן הרבה פעמים לא חשוב מהחירות, מה שכל אדם רוצה לעשות, אלא יותר חשוב לו האם הדבר הוא חוקי או לא חוקי. בואו תגידו לי כמה זמן יש לכם, כי הגענו לשעה 7. יש לי עוד הרבה מה לדבר על דת ומדינה וכאלה. טוב, אז ככה, עכשיו פה זה הנקודה הכי יפה בעיניי. שאר הנקודות הן מאוד כאילו לא אישיות, אבל זאת נקודה כאילו מישהו אדם דתי או מי שאכפת לו מיהדות, אפילו מסורתי. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד קרדינלי, כאילו גם אנחנו מדינת לאום בסוף של דת, ויש פה איזשהו מין יחסים בלתי פתורים שאולי יש להם פתרון, אולי יש איזו הצעה טובה שאפשר ללמוד מארצות הברית. וכך דתוקוויל אומר, אנחנו בקובץ השני, והוא הוא מדבר פה די בקיצוניות, אני חייב לומר. הוא אומר ככה, יש אני פה בעמוד שלא צילמתי לכם, אבל בעצם הפרק על הדת הוא עיון בדת בתור מוסד חברתי שעוזר לקיים את הדמוקרטיה בארצות הברית. עכשיו, הוא מדבר על זה שהחוקים מעצבים את החברה, הדת מעצבת את החברה, והגיאוגרפיה מעצבת את החברה. אבל את הגיאוגרפיה רגע נעצור בצד, כי הוא בסופו של דבר דתוקוויל אומר, הדבר שהכי משפיע על עיצוב החברה בארצות הברית זאת לא הדמוקרטיה, זאת הדת. והדת זה המוסד החברתי הכי חזק אצל האמריקאים. ובוא נתחיל בסתם דוגמה סוציולוגית קטנה ונחמדה. אנחנו בעמוד 308, נסו לראות אם לא גזרת לכם בטעות את המספר עמוד. הוא מספר כזה דבר, זה בשביל להראות לכם כמה האמריקאים הם פנאטים דוסים באותה תקופה. ב-1800 בזמן שהייתי באמריקה, הכריז עד אחד שנקרא להעיד בדיוני בית המשפט של מחוז צ'סטר במדינת ניו יורק, שאינו מאמין בקיומו של אלוהים ובחיי המוות של הנפש. נשיא בית הדין סירב לקבל את עדותו, בנימוק שהרס מראש את כל אמונו של בית הדין במה שהוא עתיד לומר. העיתונים סיפרו על כך בלי להוסיף הסברים. זאת אומרת, ברור שהאדם שלא מאמין, אדם שלא מאמין שהוא ישפט על השקר שהוא יגיד בבית משפט באחרית הימים או בעולם הבא, אין לו אמינות. זה היה העמדה של כל האמריקאים, או של רוב האמריקאים באותה תקופה. הוא אומר, עם כל מי שדיברתי, הם היו כאלה חבר'ה דוסים. אתם פשוט צריכים לדמיין שדטוקוויל, המקום בעיניי שהכי דומה לארצות הברית של אותה תקופה, זה יהודה ושומרון. דטוקוויל מסתובב ביהודה ושומרון, רואה חיים קהילתיים, רואה יישובים מאוד חזקים שמתפקדים באופן די אוטונומי לבד. יש להם קופת צדקה, ויש להם רווחה, ויש להם פעילויות תרבות. והם מאוד דתיים גם. והם מאוד קהילתיים ומאוד, שוב, מאוד דומה לתיאור של דטוקוויל. עכשיו, אנחנו פה מגיעים לעמוד 310, ובעמוד 310 הוא אומר, מה הסיבה לעוצמתה של הדת בארצות הברית? יש לכם תשובה? זה חלק ממש, ברור ממש. מה הסיבה שהוא אומר לעוצמתה של הדת בארצות הברית? בול. הוא אומר את הדבר הבא. תראו, הוא אומר את זה. כדי להגיע, בוא נקריא. זה, כאילו, זה, הוא כזה קיצוני פה, ואני, אני באמת מאמין לו, כי הוא הוגה מאוד אמין בשאר הדברים. אז אם פה אני לא יאמין לו, אז חבל על הזמן. כדי להגיע לשורש הדבר, למה הדת כל כך חזקה? חקרתי ודרשתי אצל אנשים מבני כל האמונות. זאת אומרת, הוא הלך לכל מיני סוגים של כמרים, של פרוטסטנטים, קתולים וכאלה. בעיקר תהיתי על קנקנם של כהני הדת, זאת אומרת, הוא הלך להכמרים עצמם, שהרי הם משמרי האמונות השונות ויש להם עניין אישי בעריכות ימיהם. זאת אומרת, לרב יש עניין אישי שאנשים יגיעו לתפילות, כי אחרת לא יהיה לו ציבור. בהיותי נמנה עם הכנסייה הרומית הקתולית, חשתי זיקה מיוחדת לכמריה, ועם אחדים מהם קשרתי מעין יחסי קרבה. באוזני כל אחד מהם הבאתי את תימוני ושטחתי את ספקותיי. מצאתי, שימו לב, הוא לא אומר רוב האנשים, הוא אומר כל האנשים. מצאתי שכל האנשים האלה נחלקו ביניהם בפרטים בלבד, אך את שליטתה השקטה של הדת בארצם ייחסו כולם בעיקר להפרדה הגמורה של הכנסייה מהמדינה. איני חושש לומר שבעת שהייתי באמריקה לא פגשתי אפילו איש אחד, בין מאנשי הכמורה ובין מהמאמינים הפשוטים, שלא הייתה לו אותה דעה בנושא. זאת אומרת, כל האנשים, whatsoever, הכמרים ואנשים הפשוטים, כולם מאמינים שההפרדה של הדת והמדינה מובילה להתחזקותה של הדת. עכשיו זה דבר מאוד מוזר. כי בישראל אנחנו מכירים את זה, ככל שאתה יותר שונא את היהדות, אתה יותר רוצה הפרדת דת ומדינה, וככל שאתה יותר אוהב את היהדות, אתה יותר רוצה מדינת הלכה. אני אומר את זה בצורה מכלילה מאוד וכו' וכו', אבל זה מה שקיים בחברה הישראלית. מי שאוהד דת, הוא רוצה שהחוקים יתמכו בדת. שאם יש חוק שאומר אל תעמוד על דם רעך, אם ההלכה אומרת שיש חוק, אם ההלכה אומרת שלא תעמוד על דם רעך, יהיה חוק שאומר לא תעמוד על דם רעך. אם ההלכה אומרת שאסור להלוות בריבית, אז גם החוק יגיד שאסור להלוות בריבית. באמריקה זה בדיוק ההפך. הוא אומר, ככל שאתה יותר דתי, אתה פחות רוצה שהדת תתערב בפוליטיקה, והפוליטיקה תתערב בדת. אתה פחות רוצה את זה שאתה לקחת את הכוח המדינתי על מנת לאכוף את הרצונות הדתיים שלי. עכשיו, יש לזה כמה סיבות לסיפור הזה. סיבה אחת זה מה שדיברתי איתכם בשיעור קודם על חופש הביטוי והנטייה הזאת להפסיק את המלחמות דת ולהפסיק להשתמש בכוח על מנת לעודד אנשים להאמין בדיוק במה שאני מאמין. אבל הסיבה השנייה, הוא אומר, הוא מזהה כאן משהו כסוציולוג, הוא אומר כזה דבר. ידענו דתות שפעלו מתוך זיקה הדוקה לממשלות של מטה, ובעת ובעונה אחת שלטו בנשמותיהם של בני אדם בכוח האימה ובכוח האמונה. אך אינני חושש לומר שכאשר דת קורטת ברית מסוג זה, זאת אומרת שדת קורטת ברית עם איזושהי מפלגה פוליטית, או מחוקקת חוק כלשהו, היא נוהגת כדרך שאדם עשוי לנהוג. היא מקריבה את העתיד על מזבח ההווה, ובהשיגה לכוח שלטון שאינו מגיע לה מעמידה היא בסכנה את המרות השייכת לה על פי דין. זאת אומרת, הוא מזהה משהו מאוד יפה. הוא אומר, כשיש חיבור בין דת למדינה, כל מעשה של השלטון הופך להיות מעשה דתי. ומכיוון והפוליטיקה היא בטבעה מלוכלכת, זה מלכלך את הדת. זה הופך את הדת לפגומה. כשאין חיבור בין דת למדינה, ואנשי הדת רק נותנים השראה לפוליטיקאים, או הפוליטיקאים המאוד דתיים, אבל לא אומרים, חוקקתי את זה כי אני נוצרי וכי זאת האמונה הנוצרית. אתה לא פוגם בדת, הדת נשארת טהורה וזרקה ולא קשורה לפוליטיקה. הוא מספר פה שכשיש יריבות פוליטית בין שני אנשים, אם הדת קשורה למדינה, אז היריבות הזאת הופכת להיות יריבות דתית. איפה הוא אומר את זה? אומר את זה, יש פה משפט ממש יפה. הנה, אני בעמוד 317. הכופרים שבאירופה תוקפים את הנצרים כאויבים פוליטיים ולא כיריבים דתיים. זאת אומרת, הוא אומר, כל מחלוקת דתית הופכת להיות מחלוקת פוליטית, הופכת להיות התנגשות כוחנית מאוד, במקום התנגשות בזירת הרעיונות, התנגשות ברמה התיאולוגית, במקום איזשהו יכולת לחיות ביחד. עכשיו, לפי זה, לכאורה, ככל שאתה יותר דתי בישראל, אתה יותר תרצה הפרדה מהדת והמדינה, ויש לנו בעיה. נגיד שאנחנו שרופים על דטוקוויל, יש לנו בעיה, כי אנחנו לא מדינת כל אזרחיה ניטרלית שכזאת. ואז נשאלת השאלה, איך ניתן מצד אחד לנתק בין דת למדינה כדי לא לפגוע באהדה של האנשים ליהדות? שכל אחד יתחבר ליהדות איך שבא לו, שכל אחד יתחבר ליהדות בצורה, נקרא לזה, אישית. כאילו, בלי שיהיה אנשים שיקחו בעלות על הדת. הרי מה הרבה פעמים הטענה בישראל? החרדים לקחו בעלות על היהדות. הם הרבנים הראשיים, הם ממלאים את הרבנויות, כשאתה הולך להירשם לנישואים אתה פוגש רב חרדי, אתה לא פוגש רב רפורמי ורב חילוני ורב דתי לאומי, אתה לא רב, פוגש את העסקנים החרדים האלה. וזה גורם למיאוס מהיהדות. ואז אנחנו נשאל את השאלה איך מצד אחד אתה גורם לקרבה ליהדות, מצד שני אתה נשאר מדינה יהודית, מדינה שהיא מדינת לאום של עם היהודי. אז יגיד הרב חיים נבון, שהוא באמת מכיר את הדתוק ולהיטב ולמד את הלקחים, יש לו את ההצעה הבאה, להשאיר את ישראל מדינת לאום יהודית ברמה הסמלית, אבל לא ברמה של אספקת שירותי דת. זאת אומרת, היה רעיון פעם, אני אנסה למצוא אותו במהירות, יש איזה ציטוט מפורסם של בן גוריון במכתבים שהוא כתב, הנה מצאתי זה. אני אעשה לכם שעה, זה לא זה, זה משהו אחר. הנה, מצאתי. עכשיו, אני שומע, כן, כן, דבר. אני מסכים. לגמרי. הנצרות היא דת של אמונות ולא דת של מעשים. ולכן, אם אתה כופה מעשים, אתה בעצם הרסת את הנצרות, אתה לקחת את הנצרות למקום שהוא הלכתי. ופאולוס כבר אמר במהפכה שלו, הכל מותר אבל לא הכל ראוי. אז מה, אתה מחוקק את הראוי? תחקק את המותר. המוסר והחוק אף פעם לא שווים. אבל היהדות היא דת מאוד מאוד הלכתית, חוקית, של שלטון החוקית. כן. ויש לנו בעיה ביהדות. זאת אומרת, אם אנחנו נחוקק את ההלכה, אנחנו נגרום למיאוס מהיהדות. אם אנחנו לא נחוקק את ההלכה, אנחנו כאילו בוגדים ביהדות, אז כאילו, מה עושים? אז יש לזה המון פתרונות. אחד הפתרונות שאני רוצה להציע, אבל נדבר כרגע בדקה על ההיסטוריה של בן גוריון. אני אעשה אתכם share screen. הנה, עכשיו אתם רואים את את המכתב הנחמד הזה, נכון? הוא מספיק גדול האותיות שלו, שלא? דברו איתי. מספיק גדול? יופי. אז ככה. מר, נו, לייבוביץ', שמתכתב פה עם בן גוריון במכתב הזה, אומר לו, בוא תעשה הפרדה דת ומדינה. בן גוריון עונה לו, מה שלמדנו לפני כחצי שעה ברשויות המקומיות. אני מבין יפה מאוד למה אתה דורש בכל תוקף את הפרדת הדת מהמדינה. אתה מתכוון לכך שדת ישראל תהיה גורם עצמאי, אשר השלטון היהודי יצטרך להתמודד עמו. זאת אומרת שהוא יגביל את הדמוקרטיה בעצם. ולכן אני לעולם לא אסכים להפרדת הדת והמדינה. אני רוצה שהמדינה תחזיק את הדת בידיה. זאת אומרת, בן גוריון הבין תובנה מאוד גדולה. אם הוא ימנה את הרבנים הראשיים, אם הוא ימנה את הרבני שכונות, אם הוא יתקציב מוסדות לימוד, אם הוא יעשה הכל מהיד שלו, לא יכול להיות שיהיה רבנים אמיצים כאלה שיגידו את היהדות לאמיתה, שיתנגדו לשלטון מפאי. להפך, אתה תהפוך את הרבנים למפייניקים, אתה תהפוך את הרבנים לסוציאליסטים, אתה תהפוך את הרבנים למלחכי פנחה של השלטון. וככה בעצם, במקום להתמודד מול היהדות כגורם עצמאי, כגורם, כמו שדטוקוויל אומר, זה הגורם הפוליטי מספר אחד בארצות הברית, הוא משפיע על החברה הרבה יותר מאשר כל דבר אחר, אתה בעצם תשלוט בדת. וזה מה שבן גוריון הצליח במאבקו. אממה, הוא על הדרך גם מאוד הרחיק הרבה מאוד יהודים מהדת, הרבה מאוד יהודים ממוסדות דתיים, הרבה מאוד יהודים ממה שהיהדות מסמלת. וזאת בעיה שאנחנו היום רוצים לפתור, אני מאמין כולנו. אני חושב שגם חילונים רוצים לפתור את הבעיה הזאת. ורוצים להתחבר ליהדות מהמקום שלהם, או לא להתחבר ליהדות מהמקום שלהם, העיקר שלא תשב להם פה. אז הרב חיים נבון הציע רעיון כזה. לנתק את שירותי הדת, כלומר אספקת שירותי כשרות וחיתון וכל הדברים האלה, על ידי המדינה, ושהמדינה תהיה מדינה יהודית ברמה הסמלית בלבד, לא ברמה החוקית של אסור למכור חמץ בפסח, או אסור להכניס לבתי חולים, או ברמה של חובה שיהיה כשרות כזאת או אחרת, או אסור להתחתן אלא אם כן דרך הרבנות. אבל ברמה הסמלית, ברמה של הבתי ספר וברמה של הסמל והדגל והאמנון וכל הדברים הסמליים שהם מקשרים בינינו לגמרי, אבל במובן של מדינת לאום, לא במובן של יהדות כדת, אלא במובן של מה שמאחד אותנו ברמה הלאומית. זאת ההצעה של הרב חיים נבון, אני כמובן אומר אותה במהר מאוד ובקווים כלליים, אם תרצו אני אשלח לכם קישורים של כל מיני רעיונות של הרב חיים נבון, שבעיניי הוא מציע מודל, נקרא לזה, שיכול לעבוד, מודל מאוד ריאליסטי. עכשיו אני רגע רוצה לענות למר ברוורמן, שקרא לעצמו הרב ברוורמן. ככה. וזה בעצם משהו שפייגלין אמר שאני מאוד מסכים איתו. אני חושב שכל עוד לא רוב הציבור בישראל תומך ביהדות באיזשהו אופן דומה, כלומר האופן שבו החילוני תומך ביהדות והדתי-לאומי והחרדי תומכים, זה אופן מאוד שונה. כל עוד אנחנו לא מסכימים על אכיפתה של ההלכה, אם נאכוף את ההלכה וכאילו לא נבגוד ביהדות ונהיה מאוד נאמנים לתורה, אנחנו נרחיק את האנשים מהתורה ויצא שכרנו בהפסדנו. אפשר לעשות כזה דבר. לעשות משהו שהוא לא יהודי, שזה הפרדת דת ומדינה. משהו שמאפשר הרבה מאוד חופש והתחברות ליהדות מתוך מקום אישי של כל אחד. לתת את השוק חופשי של הדעות הזה ולראות מי נצליח בו. מי יצליח להביא לעצמו יותר חסידים. וביום מן הימים, כשיותר אנשים יאמינו בתורה ויותר אנשים יתחברו לתורה, אז אפשר באחרית הימים לאכוף את ההלכה ככתובה וכלשונה. שוב, אם יקרה מצב כזה, בעיניי זה מצב אוטופי שלא יקרה, אבל זה תירוץ טוב בשביל להימנע מהאכיפה של היהדות. עד כאן, אני שרצתי פה בשיעור הזה ב-120 קמ"ש לצערי. אני אגיד את זה ככה, כל עוד זה ברמה הסמלית, אני לא חושב שזה מפריע להרבה מאוד אנשים, זה מפריע לכל מיני קוראי עיתון הארץ למיניהם שהרמה הסמלית מאוד חשובה להם. אבל הרוב האדם כועס כשמגבילים אותו, לא כשהסמלים הם לא סמליו או יש איזה ניגוד בסמלים. זאת אומרת, כשהחילוני מחפש, הם רוצה פיצה בפסח ואומרים לו אסור כי פסח, כי הדתיים מגבילו אותנו, הוא לא מקבל את זה. דרך אגב, יש את יאיר לפיד, שאני לא מעריך אותו כל כך בתור הוגה דעות, וגם ועוד פחות כפוליטיקאי, אבל הוא עלה לנקודה הזאת עוד לפני מעל 10 שנים, בתורים העיתונאים שהוא כתב, הוא אמר, הנה תראו, אף אחד לא אוסר לנסוע ביום כיפור, ואנשים לא עושים ביום כיפור. מדהים. איך זה יכול להיות שדווקא החוקי, כשאין חוק, אז אתה רואה את המסורתיות העמוקה של עם ישראל, וכשיש חוק, פתאום אנשים שלהם נטייה, לאנשים יש איזה כיף כזה, לעשות את הדבר האסור. דרך אגב, גם ליהודים טובים דתיים יש אהבה או אהבה לפרי האסור הזה. אבל כשזה חוק, זה עוד יותר רצון לאכול את הפרי האסור. כי כאילו, יש משהו בנו שהוא מרדני, שהוא לא אוהב כל כך חוק. כלומר, אנחנו כן נקיים את החוקים ככתבם וכלשונם ברוב הפעמים, אבל מדי פעם כשאפשר לאכול את הפרי האסור זה נחמד. עכשיו, היהדות היא גם ככה דת מאוד מגבילה ומאוד מצמצמת חירות. אם נחוקק אותה, נגביר את הנטייה לאכול את הפרי האסור, נגביר את האנטי ליהדות. ופה זה החשש שאני לומד מדטוקוויל. כן, מר ברוורמן שמרים יד. אז ככה. תראה, אני מדבר, רגע בשם הרב נבון, כי אני יותר מסכים איתו מאשר עם פייגלין. הרב נבון אומר, ברמת ההגירה, ההגירה אמורה להיות על פי בית דין אורתודוקסי, קשוח, שעושה גיור לחומרה. לא גיור לכולה כזה של כל מי שרוצה ממדינת עולם שלישי להגיד, אני מרגיש יהודי, ויאגיר לנו מאפריקה, חצי אפריקה תאגיר לפה, בגלל איזה הרגשה יהודית או הרגשה של גר וכו וכו. וזה יהיה המעצור. כלומר, ברגע שאנחנו נהיה בחברה יהודית, חברה של יהודים, אז זה מונע התבוללות. זה גורם לאיזשהו אופי חברתי מסוים. וואו, אני ממש רוצה להמשיך אתכם את הדיון הזה, אבל אני... יש לי ב... בציונות עצמה. אז יש לי פתרון דטוקווליאני בשבילך. הרשויות המקומיות. הרשויות המקומיות הם הפתרון. זאת אומרת, לא לאכוף את היהדות ברמה הארצית. אם את רוצה לאכוף את היהדות, אין בעיה, תאכפי את זה ברמה המקומית של היישובים, של השכונות. זה הרבה פחות קופה. ואז תגידי לי, אבל אז יש שכונות לדתיים ושכונות לחילונים. אז אני אגיד לך, גם ככה יש שכונות לדתיים ושכונות לחילונים. זה קיים כיום בפועל. ומי שירצה לחיות באופן מעורב, כזה בכפר אדומים שכזה, או ביישוב אלון שכזה, או בגבעה הצרפתית שכזה, יגור במקומות האלה יותר מעורבבים, יותר פלורליסטים, וזה יהיה הכיף שלו בחיים. אני, זה מה שאני, אבל, שנייה, אבל אני אומר, אין שום בגידה ברעיון הציוני על ידי סמליות. אין שום, לא צריך לאכוף הלכה. לא צריך. את עדיין יכולה להיות יהודיה ב-100% גם בלי שהחוק יהיה ההלכה. ואם הבתי חולים יהיו פרטיים, אז בתי חולים יוכלו להחליט. אנחנו בית חולים שלא מכניס משהו שהוא לא בדץ, ואנחנו בודקים בכל התיקים. אין שום בעיה בזה. אבל אם 70% מהחברה יהודית ו-50% שומרי שבת.
שלום, אני מקווה מאוד שנהנית מהשיעור שהיה לנו עכשיו. אני יודע שנפסק באמצע, פשוט יצאתי באותו זמן שעברתי את השיעור והלכתי לעיסוקים אחרים, וקבעתי עם אותה קבוצת סטודנטים אחר כך לסשן של שאלות ותשובות. אם אתם רוצים להזין לעוד שיעורים כאלה, תרשמו כמנויים. אני יותר לא אעלה את השיעורים האלה לפודקאסט החופשי והפתוח, זה יהיה משהו למנויים בלבד. מי שלא יכול להשתתף בשיעור ביום חמישי בשעה 21:00, אני כמובן אקליט את כל השיעורים ונשלח את זה בקישורים פרטיים למי שיהיה מנוי. זהו, אני ממש מקווה שנהנתם, ושיהיה לכם יום מקסים. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות, וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח, יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.